אורחים וברוכות הבאות, אני נרקיס אלון, והגעתם למשחקות באש. במשך הרבה מאוד זמן אני חיכיתי וחשבתי על מה הולכת להיות העונה השלישית של משחקות באש. ואז הגיע התופת של השביעי באוקטובר, והבנתי שבזה אנחנו הולכים להתמקד, ובגלל זה העונה הזאת נקראת משחקות באש תחת אש. אני יודעת שאנחנו עסקנו הרבה במיניות וביחסים, אבל בעונה הזאת בעצם אני יוצאת מהארון בתור מישהי מאוד רוחנית, שלאורך השנים יצא לי לעבוד עם המון מטפלים ועם המון מורים שסייעו לי ברגעי משבר, ובכל פרק אני מארחת פה את אחת מהדמויות האלו, כדי שיתנו לנו כלים על איך אנחנו חיים עם המציאות הזאת, שנראה שכרגע יש עוד זמן עד שהיא תעבור ונוכל לחזור לאיזושהי שגרה, ואיך אנחנו יכולים בעצם לעזור לעצמנו להיות עם חוסן, להיות חזקים, גם להתפרק שצריך, ואחר כך לאסוף מחדש את החתיכות. תדעו שכל השידורים האלה מוקלטים באופן חי בקבוצה של משחקות באש, אז אם מתישהו אתם רוצים להצטרף אלינו בשידור חי, תצטרפו לקבוצה של משחקות באש, ויש שם פרטים נוספים, ואני מקווה שההזנה הזאת תהיה לכם מועילה. פודקאסט משחקות באש ובחסות הספר אישה חיה, סיפור אישי על גילוי המיניות, ריפוי היחסים בין גברים ונשים, והנשיות והתשוקה, וכן, אני נותנת חסות לעצמי, כי אם אין אני לי, מי לי.
אז ציפור, ברוכה הבאה.
תודה, תודה.
אני רוצה בעצם שנתחיל שרגע תציגי את עצמך.
אוקיי, אז שמי ציפור מייזליק. לא חשבתי על זה, את יודעת, לא חשבתי שאני צריכה להציג את עצמי. אני אימא לאורי, מאמנת עסקית, תודעתית, לבעלי מקצועות חופשיים, לבעלי ארגונים ולסטארט-אפים כבר למעלה מ-20 שנה. אני דוברת ציבורית ואני גם עובדת בארגונים, מאמנת צוותית ומנטורית למאמנים. ובעצם ההתמחות שלי ששואלים אותי מה את עושה, אז אני אומרת שאני מלמדת אנשים איך להיות עם אי ידיעה. כי זה בעצם המיומנות מספר אחת של יזמות. ומאחר ובעיקר אני עובדת עם יזמים, אז האיכות מספר אחת זה להיות מסוגל להיות בטוב עם אי ידיעה. וריק. זאת אומרת, סיטואציה שבה אתה לא יודע מה יהיה, ואתה לא יודע איך עתיד ייראה, ואתה לא יודע מה ייווצר, וזה בעצם אבן הבניין של המציאות, זה אבן הבניין שאיתה יזמים חייבים לעבוד, ומי שלא יודע להיות טוב עם אי ידיעה, הוא לא בנוי לזה. אבל מה שקרה לאחרונה, זה שהיכולת להיות עם אי ידיעה, היא הופכת להיות אולי המיומנות מספר אחד של כל אדם שחי בפלנטה הזו, בזמן הזה.
כן, אז באמת בוא נדבר על זה, העולם השתנה לחלוטין בשביעי לאוקטובר, ובגלל זה אמרנו שאנחנו רוצות לעשות שיחה, ושהשיחה הזאת תהיה על גמישות, בגלל שבין אם מדובר בבן אדם שניהל עסק, ויש לו ילדים קטנים, ויש לי כמה חברים כאלה, ופתאום הפך להיות חייל במילואים, לאשתו שנשארה עכשיו לבד עם הילדים, כמובן אנשים שהתפנו מביתם, אנשים שנמצאים עכשיו באבל ובתקופה נוראית, ואנשים שאפילו עדיין חלילה לא נפגעו בצורה שהיא ישירה, אבל עדיין העולם השתנה לחלוטין, וכולנו, אנחנו לא באמת יודעים מה יהיה, וכולנו נדרשים להפגין גמישות, ואני רוצה שרגע תדברי על זה, על מה זה אומר ביחס למצב הזה, ומה זה בכלל גמישות, ואחר כך אנחנו גם נלך לכלים ספציפיים.
אוקיי. אני חושבת שגמישות זה יכולת לעבור ממצב למצב. אני חושבת שזה קשור מאוד לאי היאחזות, שזה דבר שמבחינה, הוא קשה לכל בן אנוש, בלי קשר למצב שבו אנחנו נמצאים עכשיו, ועל אחת כמה וכמה עכשיו במצב שבו אנחנו נמצאים. זהו, זה יכולת לעבור ממצב למצב. ואי אחזות, כן.
ואיך את רואה את המצב עכשיו, ואת הגמישות שנדרשת מהם?
אני רוצה להגיד לך משהו, מה שקרה לי היום בבוקר, גם אתמול הבנתי את זה, כאילו ממש ביום יומיים האחרונים הבנתי, שמה שהיה לפני השביעי לעשירי, ומה שיהיה אחרי השביעי לעשירי, לא יהיה אותו דבר. אני הבנתי באופן אישי, ואני מאמינה שגם קולקטיבית, כן? זאת אומרת, בסרט שאני נמצאת, המון המון אנשים נמצאים בו. החיים שלי לא הולכים לראות אותו דבר, ממש בקרוב, ואני לא יודעת איך הם יראו. ואני מאמינה שיש עכשיו המון, המון, יכול להיות מיליונים של אנשים, שעומדים ממש בהרגשה הזו, בסיטואציה הזו. ואז היום בבוקר, התכוננתי, לא משנה, התכוננתי לאימון שהיה לי, והתנגן לי בראש איזה תקליט ישן כזה, ופתאום עלה בי איזה קול, שאמר לי, תפסיקי להגיד את זה, הסרט הזה נגמר. תפסיקי להיאחז בסרט שנגמר.
איך, באיזה מובנים הרגשת שאת נאחזת בסרט שנגמר?
היה לי כזה שיח ישן כזה בראש, מה זה, על הבית, על המנקה, כל מיני כאלה. פתאום קלטתי שזה נגמר, השיח הזה נגמר. הסרט הזה נגמר, אל תאחזי. קלטתי איך אני מנסה לאחז במציאות שהיא נגמרת. היא איננה. אני צריכה להסתכל קדימה, אני לא יודעת עדיין מה המציאות החדשה. אבל זה חלק בעיניי של גמישות, כן? זה זיז לי משהו. כי אני חושבת שזה מתחיל בהכרה שמה שהיה לא יהיה. אנשים זזים ממקומם, הם זזים מבתיהם, העסקים שלהם צריכים להיות שונים. כל בן אדם שיש לו עכשיו עסק צריך להיות, להמציא את עצמו מחדש, הרבה, לא כולם, כן? אבל הרבה מאוד אנשים, בעלי עסקים, צריכים עכשיו ממש להמציא את עצמו מחדש, כדי שיהיה להם עבודה.
רק לתקופה של המלחמה או בכלל?
לא רק, השוק השתנה ואנחנו עדיין לא יודעים איך הוא השתנה. הכל השתנה. ונכון שגם לתקופת המלחמה, אנשים שעובדים בצורה מסוימת והכל עבד להם בצורה מסוימת, צריכים ממש לחשוב את עצמם מחדש. ולכן הגעתי באמת למסקנה שאני חושבת שהמיומנות מספר אחת עכשיו שאנחנו צריכים לפתח זה גמישות. זה לא פשוט. ועכשיו יש משהו שאני רוצה לדבר עליו שהוא נורא חשוב. זה לא סתם שאנחנו, איך אומרים, יש לנו משבר בחיים. אנחנו נמצאים במצב של מלחמה. מאוד מאוד קשה, מאוד קשה. כל מה שקורה פה מבחינה נפשית הוא מאוד קשה לכל האזרחים. אנחנו כולנו, אנחנו מדינה בטראומה. עכשיו, מה שזה אומר זה שהמגדלה, שזה החלק הזוחלי, כן? זה החלק שאחראי על האינסטינקטים במוח, היא בפעילות יתר. וכשהיא בפעילות יתר, זה, כל מיני דברים קורים. קודם כל יש פיזור. שמה לב? כאילו דברים כמו, זה נראה כמו טפשת הריון. אוקיי? שוכחת המפתחות פה, שמה גלידה, בתחינה, כל מיני כאילו דברים שקורים כשהמגדלה היא, יש פיזור. יש תנועה שהיא מעגלית. זה לא תנועה כזאת, כמו שהיה, אוקיי, הנה אני מתחילה משהו, טק, 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 מסיימת. זה משהו שהוא מעגלי כזה. גם אנשים שמנקים את הבית ומשתמשים בזה לנקות את הבית, כל שנייה הם בפינה אחרת, כל שנייה הם מנקים פינה אחרת. ואחד הדברים הכי קשים, זה יש בעיות של זיכרון, הרבה מהמשאבים הולכים לפייט או פלייט, להישרדות, ואנשים נמצאים או במצב שהם בקיפאון, או במצב שהם באובר עשייה, בעודף עשייה, בעודף פייט. ואז יש שם פיזור במקום הזה, ויותר מדי, והלוך וחזור, ולא לסגור את הדברים עד הסוף. המון המון בזבוז של אנרגיה, שנובע מזה שבעצם המוח שלנו הוא במלחמה. והדבר הכי גרוע זה, שאנחנו רואים מלחמה, בכל מקום שאנחנו הולכים אליו, ואפשר לראות את זה על הכביש, אפשר לראות את זה עם אנשים, אנשים זה עושה אותך קצרים, מזהים נורא מהר. היה לי קטע נורא מצחיק אצל הקצב. הלכתי לקצב, כן? לקנות איזה סטייק, וזה לא היה סטייק גדול, כן? ואז אמרתי לו, הוא שם את זה על המשקל, ואז הוא אמר לי, 355, אז אמרתי לו, וואו, תודה רבה, להתראות. הוא אמר לי, רגע, רגע, זה הגרם, זה לא המחיר. אמרתי לו, סלח לי, המגדלה שלי, כאילו, אנחנו מסיקים
את קנות. כן, אנחנו דרוכים.
בשנייה, כן?
כן.
אני רואה איש עם חולצה שחורה, ערבי בא לפנות את הפח בים, וישר מתחילה לדמיין סנריוז. אני לא היחידה, כולנו בכזה סטייט. וזה מאוד מאוד משפיע לרעה על הגמישות. כי זה גורם לנו מאוד לרצות להיאחז במה שיש, כדי להשיג איזשהו ביטחון.
נכון, והרבה פעמים להיאחז במה שיש, זה להיאחז בשגרה, והשגרה איננה, ויכול להיות שגם השגרה שעדיין יש, לא בטוח שהיא משרתת אותנו אפילו.
זה בטח לא שגרה שאת רוצה שהיא תישאר, כן? אנחנו בעת מלחמה כרגע. כן, אבל עדיין יש דברים שאפשר לעשות בשגרה, שהם מאוד מאוד טובים, כן? כמו ספורט, הייתי אומרת פעמיים ביום.
כן, וואו.
אוקיי,
אבל,
כן.
אוקיי, אז אני מקשיבה לזה ואני אומרת, סבבה, כולנו חייבים עכשיו להיות בגמישות. איך עושים את זה?
אוקיי. אז אני חושבת, קודם כל, יש כמה נקודות קטנות שאני רוצה לדבר עליהן, ואז בעצם אני רוצה להכיר לכם, את מכירה אותו כבר, את המודל, שהוא בעצם מודל שמאפשר לנו, הוא מאפשר לנו באמת להיות יותר גמישים במצבים של משבר וחוסר ידיעה. אוקיי? אבל בעצם הדבר הראשון זה להיות גמישים אומר לא להיאחז. מה זה אומר? אני יכולה רגע אחד להרגיש זוועה ורגע אחד להרגיש בסדר, אם אני לא נאחזת, אם אני גמישה. אם אנחנו גמישים, אנחנו יכולים לראות גם בתוך המצב הנוראי הזה את התנודות בתוך המצב רוח שלנו. אוקיי? אנשים שהם לא גמישים, קשה להם יותר להיות בתנודות האלה במצב רוח. רגע אחד אני שבורת לב, בוכה, חסרת עונים, לא יודעת מה לעשות, זה סיטואציה מפחידה, היא דורשת אומץ, גמישות גם דורש אומץ, אוקיי? למרות שאנחנו נמצאים עכשיו במצב שאשכרה אין לנו ברירה, אין לנו ברירה, אוקיי? זה אחד, זה אומר לתת למה שיש להיות. את בוכה, את בוכה, רגע אחרי זאת יכולה להיות שמחה, אוקיי? זה ממש perception, זה כאילו תפיסה. וזה אומר, לשים לב איזה סיפורים אני מספרת, לשים לב איזה דברים אני מתרכזת בהם, לשים לב איזה תכנים אני צורכת, כי כל הדברים האלה משפיעים על ה-state of mind שלי. אז אני לא עכשיו יוצאת נגד אנשים שרואים חדשות, כן? אני מבינה למה אנשים רוצים לראות חדשות, אבל נגיד לממן את זה, למנן את זה, ואז אני יכולה לשים שיר ולרקוד עם הילדה שלי, ולאפשר לעצמי state of mind שהוא אחר. זה דבר אחד. בכלל, אם ביום אחד הייתי עצובה ושמחה, והייתי חרדה והרגשתי בטוחה, והרגשתי דחויה והרגשתי אהובה, הכל טוב. יש גמישות. אוקיי? זה אחד.
דבר שני... את אומרת שהתנודות המצב רוח, הן יכולות להיות סימן שהוא חיובי, כי זה מראה שאנחנו יודעים לזוז בגמישות, כי אני חושבת שכולנו חווים את הלמעלה והלמטה,
כן, אבל פשוט עכשיו הלמטה נורא חזק, כן.
בן אדם שמתעסק באלכימיה, אז גם משהו שיצא לי להבין לפני כמה ימים ושיתפתי את זה, זה שכל פעם שאני, נכון יש תעלייה למעלה ולמטה, ואני מרגישה שזה גם תהליך של ריק חומר, כל פעם שאת עושה לו עידוי, כאילו שאת מנקה אותו, שאת מזקקת אותו, הוא הופך להיות יותר נקי. כל פעם שאנחנו עושים את הלמעלה ולמטה הזה, אנחנו משתנים יחד עם זה. זה לא סתם. כאילו קורה לנו משהו בתהליך, אז הדבר הזה, את הוספת לזה עכשיו משהו שאת אומרת, וגם אנחנו מתרגלים גמישות, אתה מתרגל את הגמישות של הנפש, אתה יכול לתרגל את
זה. זה לא שזה אלכימיה בעצם, וככה היו, כאילו זה אלכימיה, אלכימיה זה היכולת לעשות transmute ל-vibration, זה אומר לעבור מצד לצד. עכשיו שמחה ועצב הם שני צדדים של אותו דבר. אם אתה מרשה לעצמך להרגיש את האחד, אז אתה תרגיש גם את השני. אוקיי? עכשיו, הרגשות היום הם נורא נורא קשים, נורא קשה ולא כיף להרגיש אותם, אבל זה ממש בעיניי איזושהי הבנה שאתה חייב ללמוד איך לתת להם קצת להיות, לתת להם מקום, להגיד אני מפחדת, להגיד אני ככה, לתת לזה איזשהו ביטוי, כן. כדי שאתה תוכל גם להרגיש את ההפך. אז כן, ואני רוצה שיהיה ברור פה שזה לא עכשיו מניה דיפרסיה, כן? זה כאילו לא... אבל המצב הוא כל כך קשה שיש הרבה אנשים שלא מרשים לעצמם להרגיש את הצד השני, יש אשמה כל כך גדולה, אשמת ניצולים הכי גדולה נראה לי שהייתה אי פעם במדינה, והרבה אנשים לא מרשים לעצמם להרגיש לרגע את ההקלה. מבינה? ובאיזשהו מקום זה מקום של רשות, זה הבנה שזה כמו גלים בים, ככה זה גם בפנים. אז יש, זה, לתת לזה להיות, זה א' ב', כאילו, של גמישות. אבל היום אנחנו לא ניכנס לזה. זה משהו שהייתי שמחה בעתיד לעשות איתך, איך מתמירים את זה, איך במציאות עושים את זה. אז זה אחד. דבר שני שרציתי להגיד, אמרתי את זה, אבל אני אדגיש את זה, זה ההכרה וההסכמה וההבנה שמשהו הסתיים. וסביר להניח שהוא לא יחזור. יכול להיות שהוא יחזור, אנחנו לא יודעים אם הוא יחזור, אנחנו לא יודעים מתי הוא יחזור.
לא, וגם אם יחזור, יחזור נורמלי חדש, אבל זה לא יהיה מה שהיה.
זה לא יהיה בדיוק מה שהיה. וזה אומר שבעצם, עכשיו, בגלל שיש לנו את העניין הזה של הזמן, שאנחנו לא יודעים מה קורה איתו, אנחנו לא יודעים הרי מתי זה ייגמר, המלחמה. אז זה אומר לעצור ולהתבונן שוב ושוב 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 ושוב. גם בעסקים וגם בחיים וגם על הכלכלה וגם על הרצונות וכל הדברים האלה, זה ממש ההסכמה כרגע שאנחנו נמצאים בתנועה ואנחנו לא יודעים איפה אנחנו הולכים לסיים אותה. אוקיי? וזה בעצם, וזה מה שאנחנו נעשה במודל, בעצם אנחנו נפנה את תשומת הלב שלנו מהתוצאה ומהצורה שאין לנו עליה כרגע שליטה. ואנחנו נפנה אותה לאיכויות שחשובות לנו, שעליהן כן יש לנו, אנחנו כן יכולים לנהל אותן. אוקיי? עכשיו, יש רק עוד דבר אחד שרציתי להגיד לפני שאני אלך למודל על גמישות, שכל הזמן אני מאוד ממליצה לאנשים, כי הרי גמישות אמרנו זה אי יחזות, זה לדעת שאתה מבטר, אתה עושה ככה, אתה לוקח אחורה מתוך ההכרה שזה גדול ממך, שאתה לא יכול לשלוט על זה, זה מתפרק, אתה לא יכול לשלוט על זה, אוקיי? אז אתה מבטר, אז איך אתה מבטר בצורה שהיא, אני לפחות מבטרת בצורה שהיא, שאני יודעת שהיא נותנת לי איזושהי קרקע, אחד זה, שאני שואלת את עצמי, מה יש לי שליטה עליו ומה אין לי שליטה עליו. וכל דבר שאין לי שליטה עליו, אני פשוט בוחרת לא להתעסק בו בימים אלה. זה דבר אחד, זה נורא חשוב, זה מוציא אותי מוויכוחים, זה מוציא אותי ממקומות שאני לשים אנרגיה על דברים שהם לא בשליטתי, זה ממש ממקד אותי בדברים, הרי האנרגיה, אין לנו כל כך הרבה אנרגיה, אנחנו עייפים, אחד מהדברים שהמגדלה עושה זה מעייף נורא. אנחנו סמרטוטים, קשה לנו לישון בלילה, אוקיי? אז כאילו זה דבר אחד. דבר שני, מה שבאחריותי ומה שלא באחריותי, אוקיי? זה גם כן נורא נורא חשוב, כאילו, אנשים שיוצאים מגבולות האחריות שלהם, בסופו של דבר הם מזיקים לעצמם, אוקיי? זהו, ועכשיו בוא נלך למודל?
כן.
אוקיי. אז המודל הנפלא והנהדר שקוראים לו, לשחק מסירות
במקום. אני רק אגיד שאני בתקופה מסוימת התאמנתי אצל ציפור, הייתה המאמנת שלי, והייתי באיזשהו מקום שהוא היה מאוד, מאוד תקוע, באיזשהו מקום של שאלה שלא ידעתי מה הלאה, ועשיתי איתה את התרגיל הזה, והוא ממש סייע לי ביציאה מהתקיעות. עכשיו, אנחנו נמצאים במשבר של המדינה, זה מצב מפחיד, זה מצב טרגי, אז זה לא שאנחנו, זה לא אותו דבר, אבל עדיין יש איכויות בתרגול הזה, שיכולות לסייע לנו לעבור את התקופה הזאת, בוא נאמר, יש איכויות בתרגיל הזה, שיכולות לאפשר לנו להתאים את עצמנו לתקופה הזאת, כי התקופה הזאת דורשת מאיתנו דברים מסוים, מזמינה אותנו לעשות דברים מסוים, ואין לנו, כמו שאמרנו, אין לנו כך ברירה.
כן, וגם אני רוצה להגיד שכל העניין פה זה שצריך להיות איזשהו איזון בין עשייה לבין הקשבה. וזה בעצם מה שהמודל מספק, זאת אומרת זה לא רק מודל של הקשבה, זה גם מודל שאתה יוצא החוצה לעשות. והיום אין לנו ממש ברירה, אנחנו חייבים ללכת ולשאול שאלות במציאות הפיזית, כדי להבין מה רוצה לקרות. אז זה ה... אוקיי, אז למודל קוראים לשחק מסירות עם היקום, או באנגלית, זה הרבה יותר catchy, playing catch with the all, והוא מתחיל בשאלה, שאני דיברתי איתך עליה לפני השידור, כדי לשאול אם זה שאלה שאתה יודעת, איך זה עכשיו לשאול את השאלה הזו? ולמה אנחנו שואלים את השאלה הזו? שבעצם זו השאלה מה הדבר הגרוע ביותר שיכול לקרות. עכשיו, זו שאלה שהיום במצב הנוכחי הופכת להיות מאוד מאוד טעונה. כי קרו דברים הרבה הרבה יותר גרועים ממה שהיינו יכולים בכלל לדמיין. אבל הסיבה שאנחנו שואלים את השאלה הזו, זה בעצם כדי להניח את השולחן, על השולחן את המקרה הגרוע ביותר, בגלל שרוב האנשים עסוקים, בטח במצבים של חרדה וחוסר ודאות ופחד, בלהימנע מהמקרה הגרוע ביותר. ובעצם כשעושים את השאלה הזו, ואני שואלת את זה אגב 3 פעמים, מה הדבר הגרוע ביותר שיכול לקרות, ואז מה יקרה, ואז מה יקרה, ואז מה יקרה, 3 פעמים שואלת את השאלה הזו.
בואי נחבל את זה על דברים שהם קשורים באמת לתעסוקה, כי אז זה פחות מתרגר. כמו שאמרת לי לפני שדיברנו, התלבטתי אם לעשות את זה בתקופה כזאת, כי כמובן שכשאנשים שואלים את עצמם עכשיו מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות, זה דברים שקשורים במוות ודברים נוראים כאלה. אבל בתעסוקה, שהרבה מאיתנו, כמעט רובנו, צריכים לעשות שינוי, כמו שאמרת עכשיו, תעסוקה. אפילו אם זה לא לשנות מקצוע, זה לשנות את האופן שבו אתה ניגש לעבודה שלך, וכשאת עזרת לי, זה היה ממש קשור רק לקריירה, ועשינו על זה, על זה את השאלות האלה.
כן. אז כן, אז השאלה היא, מה הדבר הגרוע ביותר שיכול לקרות? נגיד, אני יכולה לשאול מישהי, אני יכולה לתת לכם דוגמאות על אנשים שעשו את המודל הזה בעבר.
כן, תתני דוגמאות לסיפור.
נניח שהייתה לי לקוחה שיש לה עסק, ואני לא אגיד איזה עסק, אבל זה עסק עם הוצאות תפעול מאוד מאוד גבוהות. והיה לה כמה חודשים קשים וגרועים. והיא ממש ממש הגיעה למצב שאם היא לא מכניסה X כסף עד Y תאריך, היא כאילו, היא ראתה שחום בעיניים, שיחות מהבנק, כאילו כל הסיפור הזה. הרבה אנשים עכשיו חווים את זה. ואז שאלתי אותה, מה הדבר הגרוע ביותר שיכול לקרות? אז היא אמרה, אני לא אוכל לשלם את מה שזה, וזה, ואז שאלתי אותה, ואז מה יקרה? אז היא אמרה, ואז אני פשוט רגל. אמרתי לה, אוקיי, ואז מה יקרה? אז היא אמרה, ואז יהיה לי מאוד מאוד לא נעים, אני לא אוכל לשלם לאנשים, וזה, אמרתי לה, אוקיי, אוקיי, ואז מה יקרה? ואז היא אמרה, ואז זה, לא, בסופו של דבר יצא שגם אם היא תפשוט רגל, עוד 2-3 תמשיך הלאה. זה פשיטת רגל, זה 2 של עונש, מה שנקרא. אוקיי? ובסופו של דבר, מה שראיתי, לא רק איתה, ראיתי את זה עם כל האנשים, בעצם ה-worst case scenario שלה היה, ברגע שהיא תפשוט רגל, זה כבר לא ה-worst case scenario שלה. ה-worst case scenario שלה היה, שהמצב הסטרספול הזה יימשך. וכשאני שואלת את האנשים את השאלה הזו, המון המון פעמים, בעצם אנחנו רואים, שה-worst case הוא כבר באיזושהי רמה הוא קורה, והפחד שלהם זה שיעברו עוד שנים בלי שישתנה כלום. אוקיי? עכשיו, למה אנחנו עושים את זה? אנחנו עושים את זה כדי לתת, להנחיח את ה-worst case, שהוא בעצם נמצא in the back of the mind של אנשים, הוא גורם להם להתנהל בצורה מסוימת, שבעצם בסופו של דבר מנציחה את ה-worst case, כן? אנחנו שמים את זה על השולחן, ואז אנחנו אומרים, האם אתה יודע, לפני שיוצאים לדרך, האם אתה יודע שיכול להיות, שאתה תעשה את הבסט שלך, וה-worst case עדיין יקרה. אוקיי? ואז, והבן אדם חייב להגיד כן, לפני שהוא יוצא לדרך. זה המקום של להתמסר, של להבין, אני כרגע נאחז במשהו, הדבר הזה לא יכול להימשך, אני לא יכול להמשיך להיאחז בו, אני רואה שאני במשבר, אני לא יודע מה הולך להיות, ואני מפחד מה-worst case scenario הזה, והנה אני מסתכל לו בעיניים, ואני מבין שיש סיכוי שהוא יתממש. אני לא אמשיך לברוח ממנו. אוקיי? אני אראה איך הוא גורם לי להרגיש, כי החוויה הזו היא זו שמפעילה אותי, והיא זו שבעצם מייצרת את המציאות הלא רצויה שלי. אוקיי? אז זו השאלה הראשונה.
אז נניח, אוקיי, אני נמצאת במצב שאני אומרת, טוב, אני לא יודעת מה לעשות, עם, כמו שאמרת, עם העסק שלה שהיה לה בעיה, משהו לא הסתדר וזה, ואז היא הבינה, היא גזרה את זה אחורה, הבינה, אוקיי, זה הכי גרוע, זה שהמצב הזה יימשך. מה עכשיו אני עושה?
אוקיי, okay. הדבר הבא, השאלה הבאה היא, כמה זמן אתה נותן לעצמך לא לדעת?
זו שאלה מדהימה.
כן, אני מתה עליה.
אני זוכרת ששאלת אותי את זה.
ברגע הזה,
אני אמרתי חודש.
נכון. בדרך כלל אנשים יוצא להם, אם באמת הם פועלים לפי המודל, בדרך כלל יוצא להם לדעת לפני, אבל כאילו, למה? למה אני שואלת את השאלה הזו? בגלל שיש לנו, אנחנו חיים בתרבות שכל הזמן אנחנו צריכים לדעת. בשביל הביטחון שלנו, זה חלק, אני לא אומרת את זה בזלזול, למרות שזה היה נשמע.
לא, לא,
אנחנו בני אדם, אנחנו בני אדם, זה חלק כל הצד הימני שלנו רוצה לדעת מי אני, מה הבעיות שלי, מה הפתרונות שלי, מה יהיה מחר, איך אני אקום בבוקר, איך אני אחישון בערב, איך אני יכול להתמודד עם זה. זה הצד שרוצה לשרוד, הוא רוצה לדעת כמה שיותר אינפורמציה כדי להרגיש בטוח. אוקיי? הבעיה היא שכל התפתחות, כל מעבר למקום חדש, הוא כולל חוסר ידיעה. חוסר ידיעה באמת זה אבן הבניין של המציאות. כי אם אתה יודע, זה לא משהו חדש. זה עוד מאותו דבר. אוקיי? אז כשאני שואלת כמה זמן אני נותנת לעצמי לא לדעת, במקום לברוח מחוסר הידיעה, שזה מה שאנשים עושים, מה אנשים עושים כדי לא להיות בחוסר ידיעה? הם מסיימים יחסים טרם זמנם, הם מחליטים החלטות מוקדמות מדי ואז צריכים לחזור בהם, הם מחליטים החלטות לא נכונות, הם סוגרים דברים לא נכונים, הם לפעמים יעדיפו לוותר על משהו מאשר להמשיך להיות באי ידיעה לגביו ואולי בסוף כן לקבל אותו. אוקיי? ומה שאנחנו עושים, אנחנו מתוכנתים לברוח מי ידיעה. ויש לנו ציפייה לענות ולדעת בכל רגע נתון, ופה בעצם אני אומרת לא, הפוך. עכשיו, עד התאריך הזה והזה, אני מחליטה שלא להחליט. אני מורידה את כל הסטרס שיש לי מהכתפיים, על ההחלטה, על מה אני עושה, על התוצאה, על הפעולה, על ה... כי הרי אני לא יודעת, אז מה זה משנה עכשיו מה אני עושה? את יודעת ש... אם אתה לא יודע לאן אתה הולך, מה זה משנה מה אתה תעשה? מה זה משנה אם אתה תתקדם, אם אתה לא יודע אם בכלל זה הכיוון שאתה רוצה להתקדם עליו?
זה כמו באליס בארץ הפלאות.
אקזקטלי, זה בדיוק מה שהיה לי בראש.
כן, שאל אותה לאן את רוצה ללכת, לא יודעת, אז היא אמרה, אז הוא אמר לה, אם את
יודעת, זה לא משנה
לאן את הולכת.
נכון. זה בדיוק מה שהיה לי בראש.
אוקיי, נניח שאלת כמה זמן אני מסכימה לא לדעת, חודש וחצי. למה?
מעולה.
זה עוד חודש וחצי, תיאת מה קורה? נגמרת השנה האזרחית.
הבנתי, מעולה בשבילך. עכשיו אני רוצה רגע להגיד איך בוחרים כמה זמן לא לדעת, כי אנשים נורא קשה להם. מלא אנשים שאני אומרת להם כמה זמן אתה לא יודע, זה לא לדעת, אז אומרים לי, אבל אני כבר לא יודע שנה.
נכון, הם סופרים את זה.
אבל אתה לא מרשה לעצמך שנה לא לדעת, אתה שנה מצפה מעצמך לדעת ואתה לא יודע, אתה לא משתמש בחוסר ידיעה, אתה בורח ממנו. אוקיי? אז אני אומרת, אנחנו תמיד נקבע לנו פרק זמן שאני קוראת לו איפה גבולות האחריות נמצאים. מה זה אומר? קודם כל בוא נודה, רוב האנשים התקרה לא נופלת להם על הראש. אנחנו נמצאים בסטרס פנימי נורא נורא גדול, שאם מסתכלים עליו רגע במציאות, יכול להיות שהוא כבר נמשך חודשים של חוסר ידיעה או של חוסר החלטה, ואנחנו מרגישים שזה חייב להיות עכשיו עכשיו. אז אני אומרת לו, קודם כל תהיו נדיבים עם עצמכם. תן לעצמך מסלול המראה להבין מה רוצה לקרות פה, לאן אתה רוצה להגיע, לאן אתה רוצה ללכת, אוקיי? דבר שני, יש דבר כזה שנקרא גבולות האחריות, זאת אומרת שאם יש לי אחריות, ואני צריכה להגיע להחלטה עד זמן מסוים, אז אני לא יכולה עכשיו לא לדעת 3 חודשים, אני צריכה לתת תשובה עוד חודש, אוקיי? אז אני אומרת, תהיו נדיבים עם עצמכם, ותשאלו את עצמכם מה גבולות האחריות שלכם. כמה זמן זה הגיוני? כמה זמן אני יכול להרשות לעצמי לא לדעת ולא להגיע להחלטה? ומכאן אני רוצה להגיד שהציפייה היא לא לדעת. כל הסטרס שהיה לנו מלדעת מה התשובה יורד לנו באבחה מהכתפיים. אוקיי? ואנחנו בעצם, ובעצם אנחנו מצופים לא לדעת, אנחנו מצופים לא להתקדם, אנחנו מצופים לא לפעול, לא אמורים לזוז מהמקום. ברגע הזה הוצאנו את כל ה-attachment מהתוצאה ומהפעולה, הוצאנו את הבלון, הוצאנו את האוויר מהבלון הזה. אוקיי? עכשיו, הוצאנו את ה-attachment, אנחנו חייבים הרי להיות ב-attachment למשהו. אוקיי? אחרי שקבענו כמה זמן לא לדעת, השאלה הבאה של המודל היא, מה ה-best case scenario?
ה-best case scenario זה שהיא תמצא את היא תצליח לייצר הכנסות מדהימות לעסק שלה, כי היא שינתה כיוון, והיא הצליחה, לא רק חיסתה את החובות שלה, אמרת לי שהיה לה חובות, לא יודעת.
נכון, נכון.
לא רק חיסתה את החובות, אלא גם היא מסתגשגת עכשיו בצורה מדהימה.
נכון, נכון. ואז השאלה הבאה היא, מה זה גורם לך לחוות, ואיך זה גורם לך להרגיש?
שלווה.
מעולה. בדיוק אני תשובה, אבל זה בדרך כלל יותר מאיכות אחת.
כן, אז נגיד, אני לא מצליחה להיכנס אליה לראש, אני בכוונה, אנחנו עושות דוגמה גנרית פה, כי לכל אחד זה יהיה משהו אחר, שוב אנחנו...
ביטחון,
כן.
שמחה, הגשמה, גאווה, רווחה, אוקיי? Okay? יש המון תשובות שיכולות להיות.
כן.
אוקיי? Okay? עכשיו, מה אנחנו עושים? זה בעצם המהויות והאיכויות שבאמת חשובות לנו. הם אלה שחסרות לנו בסיטואציה שבה אנחנו נמצאים. ולכן, במקום להיות באטאצ'מנט על התוצאה, או על המציאות, או על הצורה, שאין לנו כרגע שום אחריות עליה, או שום דרך לדעת מה יהיה איתה, לא שום אחריות, ברור שיש לנו אחריות, אבל שום דרך לדעת מה יהיה איתה, אנחנו בעצם מתחילים להיות באטאצ'מנט, כי אי אפשר להיות לא באטאצ'מנט, אין דבר כזה, כל עוד יש עצמי, יש אטאצ'מנט, על האיכויות האלה. מה זה אומר? זה אומר שמכאן והלאה, למשך פרק הזמן שקבעתי מראש, הרי קבעתי מראש פרק זמן, אוקיי? שבו אני לא יודעת. ולכן בפרק הזמן הזה אין שום ציפייה שיהיה לי פעולות אפקטיביות. אוקיי? מה שאני עושה בפרק הזמן הזה זה אך ורק פעולות שהן או מקדמות אותי לעבר האיכויות שאני רוצה, או מייצרות את האיכויות שאני רוצה, או שאפילו את זה לא. אני לא מצפה שמישהו יגיד, זה יעשה אותי שמחה, ויאללה תהיה שמחה. או שאפילו הפעולה עצמה היא פשוט ביטוי של הכוונה שלי, נגיד להיות שמחה. אפילו אם הפעולה לא תעשה אותי שמחה, עצם זה שעשיתי אותה, זה כוונה להיות שמחה. אם נגיד שמחה, למשל, אצלי למשל, אחד מהדברים שמאוד חשובים, ובעיקר בימים האלה, וזה דבר נורא קשה, זה שמחה. שמחה... או קרא תודה, אגב, או קרא תודה גם כן. מה זה אומר? זה אומר שאני לא מצפה מעצמי עכשיו לשמוח, אם אני עצובה ומרגישה זוועה. או אני לא מצפה מעצמי עכשיו להרגיש ביטחון כי אמרתי בטוחה. זה לא עובד כך. אבל אני אעשה איזושהי פעולה קטנה, שהמהות שלה זה ביטחון חשוב לי, או שמחה חשובה לי. אני אתן דוגמה? אוקיי. Okay. אני כשהמצאתי את המודל הזה, אני לא אספר את כל הסיפור, אבל כשהמצאתי את המודל הזה לפני כמה שנים, אני הבנתי שהאיכויות והבעיות שחשובות לי, זה נינוחות, איזון והוקרה תודה. אלה הם שלושת האיכויות שבחרתי. ואז הייתי נורא לא מאוזנת ומאוד לא נינוחה, ומה שעשיתי באותו רגע, לפני שקיבלתי את ההחלטה, ואני אז היה לי אולי 72 שעות להגיע להחלטה, זה היה על קורס שרציתי כן או לא להוציא, לא היה לי מספיק נרשמים, ולא ידעתי אם כן או לא להוציא זה. הדבר הראשון שעשיתי, זה נכנסתי לאמבטיה, באמצע היום, אמבטיית מלח. אוקיי? למה? כי אמבטיית מלח, היה לי אמבטיה כזו, עם כזה מלמעלה, אתה יודעת, שיורד עלייך וזה, זה ממש ייצר אצלי איזון ונינוחות, ממש באותו רגע, ככה אינסטנטלי. עכשיו, מה ההיגיון מאחורי זה? אנשים יגידו, אמבטיה, מה ההיגיון מאחורי זה? אני אסביר, למה זה גאוני? קודם כל, המוח לא מבדיל בין דמיון למציאות. זאת אומרת, אם אני מרגישה נינוחה, אם אצלי בראש נינוחות קשור לפתרון של הבעיה שלי, לבסט קייס סנריו שלי, ואני נדבקת לנינוחות, מה שיקרה זה שהתודעה שלי תתחיל ללכת from the back of my mind כדי לקחת אותי לשם. בגלל שאחד העקרונות הכי הכי חזקים זה עיקרון האלימה. אנחנו כל הזמן רוצים אלימה. כל הזמן התודעה שלנו מחפשת אלימה. בין הבפנים לבין הבחוץ. בין מי שאני אומר שאני לבין מי שאני. בין מה שאני מרגיש לבין מה שאני עושה. בין מה שאני רוצה שיהיה לי לבין מה שיש לי. אוקיי? כל הזמן אנחנו מחפשים אלימה, ובמקומות שבהם אין אלימה, אלה המקומות שבהם אנחנו סובלים. וכשאנחנו בעצם נדבקים, לאיכויות האלה שהן חשובות לנו, ואנחנו נדבקים רק להם, אנחנו אפילו לא חייבים לנסות לפתור את הבעיה שלנו. אז התודעה שלנו מתחילה ללכת from the back of our minds, מה שנקרא, היא מתחילה ללכת ולקחת אותנו לעבר הפתרון. זה קורה every time, זה מטורף. עכשיו, אני רוצה רגע לדבר על הפעולה, אוקיי? עברנו את זה שאנחנו דיברנו על ההוויות, שכל אחד, אתם תבחרו
רגע, לעצמכם. רגע, אז אני רוצה לחזור על זה כדי לוודא שהם מבינים. היינו בהתחלה, אמרנו את הדבר שנגיד אני...
הגרוע ביותר.
כן, אני לא, אני תקועה בו וזה, אז אני אומר, הדבר, המשבר שאני חווה עכשיו, ואמרנו שבגלל התקופה אנחנו ממקדים את זה אך ורק בקריירה, ולא באופן כללי בחיים. ואז אני אומרת, אוקיי, ממה אני הכי מפחדת, מה אני הכי מפחדת, אוקיי, מגיעה לזה, מגיעה למסקנה שבעצם מה שאני הכי מפחדת, שישאר המצב הקיים, אז כבר הייתי ב-worst case scenario, אוקיי. עכשיו אני אומרת, כמה זמן אני מסכימה לא לדעת, סבבה, נתתי זמן, ואז מה ה-best case scenario? ה-best case scenario זה שלמצב שלי פתאום מצאתי סגסוג מטורף וזה, כל אחד
זה יכול להיות גם כן, זה יכול להיות, הפתרון שלך בעצם, איך תמונת הפתרון, איך תמונת הניצחון שלך?
איך היא מרגישה, איך היא נראית?
איך היא מרגישה, כן, אפילו אם אתה לא יודע איך היא נראית, אני נוחה, אני אשלבה, אני אגאה.
עכשיו, אני כותבת את כל הדברים שאני ארגיש, את כל האיכויות, ואז בעצם, והשלב הזה חשוב לי ממש שיבינו, מה שאני עושה בשלב הזה, זה שבלי קשר רגע,
אני בוחרת בין 3-5, בוחרת בין 3-5.
איכויות, אוקיי?
כן.
אחר כך בשלב הזה, זה פשוט יכול להיות מבלבל, בלי קשר עכשיו למשהו שקשור ישירות בקריירה, רגע, אני עושה פעולות במהלך היום שלי, בכל התקופה הזאת של החודש וחצי, מה שסימנתי שאני מוכנה לא לדעת, אני עושה פעולות שמראות לעצמי, לעולם, עד כמה שאני יכולה.
את הכוונה שלי.
שבחרתי באיכויות האלה.
כן, כן, כן.
אם אני
פנתי
שאני בניגון, אני עושה משהו שאני יודעת שמאזן אותי. אם אני אמרתי שאני בקירוב לבבות, אני עושה פעולה כזאת, אפילו אם הפעולות האלה לא קשורות בשום צורה לקריירה, בשום צורה, כן, אני הולכת.
כן, זה סוג אחד של פעולות, אבל שנייה, יש משהו נורא חשוב שרציתי להגיד. כן, יש עוד סוג של פעולות שהוא בעצם שאלה שנגיד הוא כן קשור לקריירה, אבל שנייה. זה כוונה בצורה הכי פיזית שלה. הרי מה העניין? אנחנו רוצים לקבל את התשובה במציאות הפיזית, נכון? מה אנשים עושים, מה הטעות של הרבה אנשים, שאנחנו מבקשים וממגנטים ומדמיינים וכל הדבר הזה, אבל לא נוגעים במציאות הפיזית באותו וייבריישן שאותו אנחנו רוצים לייצר. זאת אומרת, אנחנו עושים את כל המגנוטים האלה, אבל אז כשאנחנו נוגעים במציאות הפיזית, זה מחרדה, זה ב- 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 בדחיפות, זה בלחץ, ועד אנחנו לא מבינים למה זה מתפקשש לנו. בעצם, שימו לב איך אתם נוגעים במציאות, למה? כי אתם רוצים לקבל את התשובה שלכם במציאות הפיזית. וויבריישן, רטט, זה משהו שיוצא החוצה וחוזר חזרה אלינו. ואז המודל אומר, אתם תעצרו את כל הפעולות שלכם עכשיו, שאתם עושים מתוך חרדה, מתוך פחד, מתוך לחץ, מתוך כל הזה, אתם עוצרים אותם, אתם עושים להם אלימינציה, ואתם נותנים לעצמכם פרק זמן לא לדעת ולא להתקדם, ובתוך פרק הזמן הזה, אתם פועלים שני סוגים של פעולות. כמו שאמרת, הפעולה הראשונה היא באמת לא קשורה לקריירה. בדיוק כמו שאמרנו, אני קוראת לזה פעולה פסיבית, הקשבה, אקטיבית. זה עדיין פעולה. אני עדיין רוצה שזה ייגע במציאות הפיזית, אני עדיין רוצה שיהיה לזה אדווה, במציאות הפיזית. למה? כי אני רוצה שהמציאות הפיזית היא זו שתענה לי, ותגיד לי מה הצעד הבא עבורי. אוקיי? סוג השני של הפעולות, הוא אותו דבר כמו שאמרתי, רק כשכמו שאמרת, הוא כן קשור לקריירה. ופה, מה זה אומר? אני בעצם שואלת שאלות. אני יוצאת החוצה, ואני עושה פעולות, שבעצם, התכלית שלהם זה, או לחזק את האיכות, או להצהיר שהאיכות חשובה לי, או להרגיש את האיכות, או שהיא למען האיכות שאני רוצה, אוקיי? אבל אני יכולה לקבל עליהם כן או לא. אוקיי? זה הסוג השני של הפעולות. זה בעצם שאלה. מה רוצה לקרות? עכשיו, רגע, יש רגע. משהו נורא.
פעולה ראשונה זה האיכות, פשוט כדי להראות, אני מראה ליקום כל פעולה. פעולה שנייה, זו פעולה שבה אני עושה דברים שקשורים באיזושהי צורה לקריירה, אבל בעצם למה את קוראת לזה לשחק מסירות עם היקום? כי בשלב הזה אני כאילו זרקתי כדור, למשל שלחתי איזה מייל, בדקתי אם אולי יש שם משרה, אוקיי? יצרתי איזה הצעת שותפות, עשיתי איזה פגישה, ואז היקום יחזיר לי תשובה. עכשיו איך זה נראה? כי אני יכולה להגיד לך מהחיים שלי, שבהרבה דברים שגם עשיתי שהיו הכי מדויקים בעולם, וואלה, בהתחלה זרקתי כדור, אין מענה, עוד פעם זרקתי כדור, זרקו לי אותו לפנים, עוד פעם זרקתי...
מעולה, מעולה, זה מתקצר
לך את הדרך. היה משהו בזה, לא, אבל אני מתכוונת שיש עוד סימן לדברים האלה, זה לא רק הפידבק החיצוני החיובי, אלא זה שאני ממשיכה לזרוק את הכדור. לפעמים זה גם קשור לרצון,
וזה בדיוק על זה רציתי לדבר, זה הסיבה למה את יזמת, אוקיי? יזמים הם אנשים, אנשים מצליחים הם אנשים ששומעים הרבה הרבה לא. אני מייצרת, אני שולחת את הלקוחות שלי המון המון פעמים לסיבוב של הלא. מה זה אומר? אני לא הולכת לשאול את השאלות האלה כדי להשיג תוצאה, כי הרי אמרתי שאני לא אמורה להשיג אף תוצאה עד התאריך הזה שאמרנו, נכון? אני לא אמורה להתקדם. הציפייה היא לא להתקדם, הציפייה היא להביא לא. אוקיי? מה זה אומר? למה אנחנו רוצים להביא לו? קודם כל, הלא לא מגדיר אותי. אנשים שקשה להם לשמוע לא, הלא מגדיר אותם. הם שומעים לא והם ישר חושבים מה זה אומר עליהם. וזה דרך לא נכונה להסתכל על הדברים, בגלל שבחיים זה הכל סטטיסטיקות. זאת אומרת, על כל כמה כן, יהיה לך, על כל כמה לא, יהיה לך כן. בשיווק, בגיוס כספים, בכל דבר שאתה עושה, זה הכל עניין של מספרים בסופו של דבר. ואפשר לראות שאנשים מאוד מצליחים, שמעו פי עשרות יותר לא, מאנשים שלא מצליחים, וזה תרגיל מעולה, שיהיה לך יחסים טובים עם הלא. איך את יודעת אם יש לך או אין לך יחסים טובים עם הלא?
אם אני ממשיכה?
כמה זמן עבר מאז הלא האחרון ששמעת?
כן. אבל רגע, אני... אז תסבירי מה זה כשאנחנו חוזרים רגע למודל, כי זה
גם... אני לא יודעת לאן ללכת, נכון? אני לא יודעת, אז אני זורקת כדורים, נכון?
אבל איך אני יודעת, מה, איך אני יודעת לקרוא את הפידבק של היקום?
מאוד פשוט. מה שכן, הדלת ייפתח, ומה שלא, אני לא אקבל תשובה. בוא נעשה משהו טנג'בילי, כן? נגיד שמישהי רוצה איזושהי עבודה, היא רוצה להתקבל איזושהי עבודה, ואין לה עכשיו עבודה, והיא לא זה והיא לא פה. אז יכול להיות שהיא תחליט שהיא רוצה להיות גאה ובטוחה ולא יודעת מה, וכתוצאה מזה היא תשחק, אמרנו לשחק, נכון? זה משחק, אין כאן שום דבר on the line, אתה הרי לא אמור להשיג כלום עד התאריך הזה. אתה רק רוצה לראות איזה דלתות נפתחות בפניך ואיזה דלתות נסגרות בפניך. וכל דלת שנסגרת בפניך אתה יכול לעשות עליה וי, כי זה מקצר לך את הדרך.
למרות שלפעמים, אבל אמרנו גם בהקשר של הלא, לפעמים דלת נסגרת, ואת כן אמורה לזרוק שם שוב כדור.
למה? לא בהכרח באותו מקום.
אוקיי, אולי לסגור את הכדור הזה על דלת, לזרוק את הכדור
הזה. ברור, ברור, הרי אתה מחפש את האפשרויות שלך.
כן.
אוקיי? למרות שאני חייבת להגיד לך שלפעמים, יש מקומות שבהם אומרים לא, והאנשים באמת מצליחים, אם אתה באמת רוצה מקום מאוד מאוד ספציפי, אז אתה תמשיך, עד שהם, מה שנקרא, התייאשו.
עד שהם ממש יגידו, או שהם ממש יגידו לו.
או שהם ממש יגידו לו, או שהם יגידו, בואי, הקרסייה, תעזבי אותנו כבר, רק תבואי.
אז רגע, מהניסיון שלך, כשאנשים עשו את זה, נניח לקחתי את החודש וחצי שלא לדעת, עשיתי, אני בכוונה חוזרת על זה, עשיתי פעולות ליקום, רק לשדר את האיכויות שרציתי, ועשיתי פעולות מסוג אחר, שגייסתי אליהם את האיכויות שרציתי, אבל בהם ניסיתי שמשהו שאני רוצה יקרה. שלל פעולות...
לא, 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 את לא רוצה שמשהו יקרה, שנייה, אני אסביר, זה חשוב. כי הרי אמרנו שהציפייה היא שלא תשיגי כלום עכשיו במשך חודש וחצי, אז את לא אמורה להתקדם.
כן.
את רק אמורה, סליחה, היה פה, את רק אמורה להבין מה רוצה לקרות ומה לא רוצה לקרות. את לא אמורה להתקדם.
לא, אבל סוג הפעולות שאני אעשה, קשורות באיזושהי
תקופת
העבודה שלי.
נכון, הן קשורות.
אני אנסה לגייס שם את האיכויות שאמרתי שאני רוצה.
כן, בטח. לא אנסה. אני לא אעשה פעולה שאין מאחוריה את אחת האיכויות האלה.
המטרה היא שבחודש וחצי האלה אני לא אעשה אף פעולה שאין בה את אחת האיכויות האלה.
נכון, אקזקטלי.
עכשיו, אני לא יודעת, אני רוצה לספר את זה שכשעשיתי את התהליך הזה אצל ציפור, אז אמרתי, טוב, אני התחייבתי במשך חודש לעשות רק דברים שמתואמים עם הפעולות האלה, בין אם הם קשורים לקריירה או לא קשורים, ואמרתי לה, אבל תקשיבי, יש בעיה, אני אמורה לדבר באירוע הזה, על הספר שלי, באיזשהו אירוע, וזה ממש 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 לא אף אחד מהאיכויות האלה, משהו מרגיש לי נורא לא מדויק, זה היה כזה מין אירוע בקניון.
אני זוכרת.
אמרתי לה, זה מרגיש לי ממש לא מדויק, והיא אמרה לי, תשמעי, אם את לא יכולה לבטל, לכי, תנסי, להביא את האיכויות האלה, תראה מה קורה, את לא יכולה לבטל, זה היה באותו יום או משהו, יום אחרי.
כן, יש אחריות, כמו שאמרתי, אנחנו הרי בני אדם שחיים ב...
כאילו, זה כאילו מאלוהים שלחו לי בסיטואציה הזאת, הגעתי וזה היה הקטסטרופה, זה היה חבורה של טינג'רס כאלה בקניון, באירוע שאני לא מבינה איך הגעתי אליו, אני מדברת, לא רק לא מקשיבים, גם לא מסתכלים עליי, אף אחד לא מסתכל עליי, זה היה פשוט מבזה, ואני מרגישה שזה... זה היה שיקוף נורא יפה שאנחנו יכולים להיות כמו אכפר מעבדה כזה, להסתובב סביב עצמנו בכל מיני פעולות, אבל כמו שאת אומרת, שהם לא יניבו שום דבר אם אנחנו ניגשים, אז מה הקטע? אוקיי, אז עשיתי את כל הפעולות האלה, בדקתי מה רוצה לקרות ומה לא רוצה לקרות, לפי התגובות מהמציאות, ואז מה? עבר חודש וחצי ו...
את תראי מה יקרה.
ומה מהניסיון שלך קורה?
ניסים ונפלאות. וזה לא באמת ניסים ונפלאות, זה טכנולוגיה. מבינה? למה? למה? כי בסופו של דבר, הדבר הכי הכי חשוב זה הרטט. הרטט זה ה-state of mind בעצם. אוקיי? זה ה-state of mind שלנו. זה בעיה עכשיו במצב הזה לשמור על רטט גבוה. בגלל זה אמרתי, לא שומרים על רטט גבוה, הרטט יורד ומעלים אותו.
כן, וגם אפשר להיות ברטט נמוך, כי יש פה עצב תהומי.
אקזקלי, הוא יורד ונותנים לזה להיות, אקזקלי.
כן.
נכון? כן. אין מה לעשות. העניין הוא שכשמכניסים רטט נמוך לתוך הפעולות, וכשאני אומרת רטט נמוך, אז נגיד מלא חרדה, או הישרדות, או לחץ, או כעס, או כל מיני כאלה, אז התוצאה שאת מקבלת היא בהתאם.
כן.
השיקוף שאת מקבלת הוא בהתאם, ולכן אני אומרת, זה בעצם לשים לב, כל המודל הזה זה בשביל לשים לב במפגש שלי עם המציאות, מי אני, איזה כוונה אני שמה שם במפגש שלי עם המציאות, איזה תמונה אני מחזיקה שם, אוקיי? What I stand for, למה אני עומדת, כן? בשביל עצמי, במקום הזה של המפגש עם המציאות. עכשיו אני רוצה להגיד, זה לא חד-חד ערכי, כן? יש לנו חיים, אנחנו צריכים לעשות זה, לפעמים אנחנו צועקים, זה לא עכשיו, הפכתי להיות בטוחה, שמחה, וכאילו, אנחנו פה. כל העניין פה זה כמה חזרתיות קטנות, כמה חזרות קטנות, שהן בעצם intention, שבא לידי ביטוי במציאות הפיזית, טיפה קטן, 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 קטן. זה לא צריך להיות עכשיו איזה טרנספורמציה מטורפת. אוקיי,
זה מספיק. ואז מה שאת רואה זה שאנשים בסוף התקופה הזאת מבינים מה הם צריכים לעשות?
זה לא, זה קודם כל, בדרך כלל הרבה לפני, רוב האנשים לא מגיעים לסוף התקופה, וקורים דברים שהם בעצם נובעים לפעמים רק מהשחרור. כי אני אגיד משהו רוחני כאילו, אוקיי? אני חושבת שיש ביקום איזה כוח שעובד, שהוא פותר בעיות, והוא לא עובד בביזינס. הוא לא עובד ביחזות. כשאנחנו נאחזים, אנחנו בעצם אני מאמינה שאנחנו מייצרים את המציאות סביבנו. אוקיי? זאת אומרת, את המציאות האישית שלנו. אנחנו מייצרים אותה. וגם שהתודעה הקולקטיבית שלנו היא מייצרת מציאות קולקטיבית, אבל כאילו שהתודעה האישית שלי היא בעצם מייצרת את העולם שלי, אני אומרת את זה בכבוד רב לבני אדם, כן? אני מאמינה שאנשים הם הבוראים של החיים שלהם. ושאנחנו לא לגמרי מבינים את זה, שבעצם המציאות שלנו היא מאוד מאוד עולמת למשהו ה-state of mind שלנו לאורך זמן. אז בעצם אתה נותן לעצמך פרק זמן בתוך הכאוס הזה, בתוך מקום שאתה מבין שזה גדול ממך, ללמוד את מה שאני קוראת לו את רזי ההתמסרות. זה בעצם אומר אני נפרד מהצורה, אני נפרד מה-worst case scenario, אני נפרד כרגע מזה מהתוצאה ומההחלטה, עד הפרק הזמן הזה שאני יודע שעד אז אני לא חייב להחליט, אז עד אז אני אתן לעצמי את הרשות לא להחליט, ואני פשוט יוצא לשחק בשאלה אם המציאות הפיזית engaged. ואז הכל מתחיל להלום, והדבר שקורה זה שאנשים מתחילים לעשות פעולות אינטואיטיביות, מה שנקרא from the back of their minds, דברים שהם לא מתוכננים, משהו עולה להם, הם מתחילים לעשות דברים, ובעצם התודעה לוקחת אותם, לפעמים שלא על דעתם, למחוזות החדשים שאליהם הם רוצים להגיע.
אז את רואה אנשים בסוף התהליך הזה, כאילו כבר מקורקעים במקום שהוא המקום הבא שלהם.
כן, כן, כן.
את עכשיו את הסיום, בא לי שתספרי איך כל הדבר הזה קשור לקיבליון, זה מודל שאת פיתחת בעקבות הקיבליון?
פיתחתי, כן, הקיבליון, כן.
את יכולה
לדבר על הקיבליון עכשיו? וואו, הקיבליון זה ספר שנכתב על ידי שלושה סופרים עלומי שם, הוא ב-1908 באנגלית עתיקה. אומרים שזה, יש סברות לגבי מי הם האנשים האלה, אבל לא ניכנס אליהם כרגע. קוראים לעצמם The Three Initiators, ובעצם זה ספר שמסכם את התורה של הרמיס. הרמיס טריסמגיסטוס, שהיה אבי האלכימיה, אבי הפסיכולוגיה ואבי האסטרולוגיה. שהלכימיה הפך לכימיה, פסיכולוגיה נשאר פסיכולוגיה.
אסטרולוגיה זה יהודי.
אסטרולוגיה הפך, כן, מה זה קיבליון?
נכון, זה קבלה. אז איך הדבר הזה קשור בעצם למודל?
בקיבליון יש שבעה עקרונות, יש בהם שבעה עקרונות שבעצם העולם בנוי עליהם, שכולם מכירים אותם וכולם מסכימים עליהם. זאת אומרת, זה לא איזה משהו שנמצאתי או מישהו, בוא נגיד שכשהם נכתבו בספר ב-1908 אולי היה להם פחות קונסנזוס מהיום, כי היום כבר המדע יודע להוכיח אותם. יש שם עיקרון כמו עיקרון התודעה, שאומר the all is mind, שבעצם בפיזיקה כבר יודעים את זה, שמי שמודד משפיע על הניסוי, זאת אומרת שהתודעה המתבונן משפיע על המציאות. יש שם את עיקרון האלימה, correlation, שאנחנו גם משתמשים בו בעצם. אם אני נצמדת להוויות האלה מספיק, ואני מספיק עושה ככה, אז עיקרון האלימה אומר מה שלמעלה למטה, ומה שקטן גדול, ומה שבפנים גם בחוץ. אוקיי? אם אני אעשה מספיק ככה, אז דברים אחרים גם כן ילכו. אם בן אדם רק ישנה את השפה שלו, אם הוא באמת ישנה את השפה שלו, הוא בסוף גם ישנה את המציאות שלו. אז אם אני משנה את הדרך שאני נוגעת במציאות שלי, אז אני אשנה את המציאות שלי. עיקרון האלימה. יש את עיקרון הכותביות, שאומר אני מתה על העיקרון הזה הכי הרבה מכל העקרונות, שאומר שהעולם מורכב מזוגות של הפכים, ולכן אנחנו הולכים קודם ל-worst case, ואז אנחנו הולכים ל-best case. ובגלל זה אמרתי שגמישות זה להיות עם העצב, כדי שיהיה את השמחה, עצב ושמחה עם הפכים, ובעצם מה שזה אומר, זה שהפכים הם זהים בטבע שלהם, הם רק שונים במעלה, in degree. זאת אומרת, עצב ושמחה הם זהים בטבע שלהם, וזה רק הצד הגבוה והצד הנמוך של אותה איכות. אוקיי? ויש את עיקרון הקצב, שאומר שכל הדברים כל הזמן זורמים, פנימה והחוצה, למעלה ולמטה, כל הדברים נולדים ומתים, ונולדים ומתים. יש את עיקרון, אמרנו קוטביות, עוד אחד של הקצבים, הם זורמים בין הקצוות, הם זורמים בין, ג'נדר זה מגדר, וסיבה ותוצאה שזה עיקרון הקרמה בעצם, נקבי וזכרי ועיקרון הקרמה, ובעצם כל העקרונות האלה נמצאים בתוך המודל הזה, והמודל הזה בעצם מייצר אלכימיה, הוא גורם לך להוריד את ה-attachment שלך מהתוצאה, ולהוריד את ה-attachment שלך מה-worst case scenario, ולשים את כל ה-intention שלך באיכויות שחשוב לך לייצר בחייך.
כן. ואז אתה במלך חי אותם בצורה מסוימת.
כן.
שוב, בתקופה כזאת זה מצד אחד הרבה דברים הם לא אפשריים, בגלל שאנחנו לא היינו בוחרים עצב ופחד כחלק מהחיים שלנו, ובאופן מאוד מאוד טבעי זה מה שאנחנו מרגישים, אבל בתוך הדבר הזה צריך לדעת לייצר יציבות ואיזון מסוימים, כי אין לנו ברירה, כי זה דרישות התקופה וצריך את זה בשביל החוסן, ואני חושבת שזה יכול מאוד מאוד לעזור. אז ציפור, תודה רבה. תודה
שבאת. בכיף, תודה לך, תודה.
וכמו תמיד, מתפללים לשקט ולהשבה של כל מי שצריך לחזור הביתה, לחזור הביתה.
אני מאחלת לכל מי שסופר ולכל עם ישראל, באמת שלווה ושקט, ושיבואו עלינו ימים טובים.
תודה שהייתם איתנו, אני מזמינה אתכם להצטרף למשחקות באש, יש שם דיון מרתק בתקופה הזאת על יחסים, על מגדר, גם על מיניות, ועל איך אנשים מתמודדים עם המציאות המאתגרת שאנחנו נמצאים בה. תודה שהקשבתם.